שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 42 של רוורס עם פלטפורמה.
משמעות החיים.
וואלה.
מה משמעות החיים? העולם?
העולם, היקום, הכל.
כן, משמעות היקום.
42. והיום יש לנו אורח בשם גילי נחום. אהלן גילי.
אהלן רן. אהלן אורי.
אהלן אהלן.
ספר לנו מי אתה, מאיפה באת ועל מה אנחנו הולכים לדבר היום.
שמי גילי נחום, אני עובד בחברה קטנה שנקראת IBM. מתכנת בג'אווה כבר הרבה שנים, בעיקר סרבר סייד. והיום אנחנו הולכים לדבר על ניהול זיכרון, garbage collection.
מותר לך לספר בגדול על מה אתה עובד ככה?
כן, אני עובד על מערכת של instant messaging, דומה למסנג'ר או גוגל טוק או מה שכולם מכירים. זה מערכת ש-IBM מפתחת בעצמה, והיא מוכרת אותם לארגוני אנטרפרייז. ארגונים שיש להם מאות אלפי משתמשים.
ואיזה חלקים של הכתובים בג'אווה? הכל? קליינט, סרבר?
המערכת היא כבר, היא לא, זה לא רק סרבר אחד, זה כבר סוויטה של מוצרים. יש שם את השרת IM, יש שם מיטינג סרבר לפגישות אונליין, יש שם וידאו, אודיו. ומה שאני, הצוות שאני נמצא בו, צוות שכותב את הגייטווי של המערכת. הגייטווי זה יציאה החוצה לארגונים אחרים שמריצים גם הם את המערכת הזאת, או לפאבליק IM פרוביידר כמו גוגל, יאו, AOL.
כמו שאפשר לעשות צ'אט מתוך החשבון שלי בחברה עם מישהו
ב-G-Chat. כן, וזה לא אותו דבר כמו למשל שתתקין קליינט של G-Talk, בגלל שאתה, בסך הכל אתה לא איזה מתכנת, אתה פקידה בבנק שיש לה שולחן עבודה שהוא מאוד מוגבל, עם הרשאות מסוימות, רוצים לנטר את כל מה שאתה אומר.
ומעדיפים לשים כמה שפחות אפליקציות. וגם אותה פקידה יכולה לשבת היום ומחר מישהי אחרת.
נכון.
על אותה עמדה.
וגם יש עניין שלא רוצים שהחשבון שלך, שאתה תדבר דרך החשבון שלך בבית, אם יש לך חשבון בגוגל למשל, לא רוצים שתתחבר מהעבודה ותנהל שיחות של עבודה על חשבון שהוא גם נגיש לך דרך הבית. וזה גם מגיע אפילו לרמה חוקית, שלמשל תקנות מסוימות פדרליות בארצות הברית דורשות שכל בנק, כל שיחה שמישהו מנהל בבנק תהיה מוקלטת. כן.
אז זה IM עם גם יכולות לוגינג ו... האמת שגם ג'יטוק, כן, שומר את כל השיחות שלך וככה הן גם חפיסות.
אם אתה רוצה, דרך אגב, אתה לא חייב, כן, אבל אם אתה רוצה.
אונליין.
מה קשור?
הוא שומר אותם אונליין.
הוא שומר אותם אונליין, כן, הוא לא שומר אותם מקומית.
כן, כמו שהמסנג'ר שומר אותם.
אתה יכול לראות את זה אחר כך בתוך הסרצ' נגיד בג'ימייל שלך.
כן. אבל זה באספקט טיפה שונה, מדובר על ארגונים כבדים, שהם לא סומכים על גוגל, הם לא יודעים איזה גוגל, הם רוצים שהכל יהיה בשליטה, הם רוצים שההבטחה, שהדאטה יישמר ל-50 שנה, כל מיני דברים.
או שפשוט החוק דורש מהם לעשות את זה.
כן, החוק דורש
מהם. אוקיי, אבל בעצם באנו היום לדבר על נושא אחר. אז אני אתן לך להציג אותו.
כן, באנו לדבר על garbage collection.
זבל של נושא.
כן.
כמה זמן לקח לך לחשוב על זה?
הוא הכין את זה מראש, אני חושב. כל הנושא של garbage collection, מה זה בעצם garbage collection? בשפות כמו C++ היינו צריכים להקצות אובייקטים עם פקודת new ואחרי זה למחוק אותם בעצמנו עם פקודת delete. Okay. כמעט כולם לא מחקו מדי פעם וזה אומר נזילת זיכרון.
האם קיים אחד שתמיד מחק?
לא יודע, מרוויח הרבה כסף, הוא לא כותב באגים.
כן.
או שהוא המציא את הגארבג' קולקשן.
כן. אז הרעיון עצמו של garbage collection זה לא רעיון שהומצא על ידי מי שכתב בג'אווה,
נכון?
זה רעיון שהיה קיים בהרבה שפות.
מישהו פעם הגדיר לי את זה בצורה מאוד מעניינת. תחשבו פארק, בסדר? כל היום יש אנשים שזורקים זבל בפארק, בלילה בא מישהו ומנקה. זה מין תרבות ישראלית כזאת.
כן.
טוב, אז אם אנחנו כבר בעולם הדימויים, זוכרים את יוסי? יוסי גיל שהתארח כן. בכמה הפודקאסטים הראשונים, אז הוא דווקא תיאר את זה בצורה קצת יותר, הייתי אומר, הומנית. תחשוב על בית חולים. יש שם חולים. לחלק מהחולים יש מבקרים, ולחלק מהחולים אין מבקרים. אם יש חולה שכבר הרבה זמן לא ביקרו אותו, כנראה שהוא מת, וצריך לפנות אותו. כי אף אחד כבר לא מתייחס אליו. אז בעצם את כל החולים שכבר הרבה זמן אין להם רפרנסים, אפשר לפנות את המיטות שלהם ולהשתמש במיטות של חולים חדשים.
השאלה, האם היית בא לבקר בבית חולים כזה? יכול להיות שאנשים פשוט לא מבקרים כי כל...
אם אתה בא להתאשפז בבית חולים כזה.
לא, אני יכול לחדד טיפה את הדימוי הזה, תחשוב על חולה כזה כחולה שהדלת לחדר שלו נאטמה ואין יותר שום דרך בעולם להגיע אליו, אז באמת אפשר להיפטר ממנו.
או שאולי המתים עושים ביניהם הסכמים לבקר אחד את השני מתוך החיים שאחרי.
יכול להיות שבין שתי חדרים של חולים כאלה שצריך להיפטר מהם, לא נעים להגיד, יכול להיות
שביניהם יש מעבר. רותמים את הסוס לפני העגלה. אז בוא נדבר רגע על מה היה קיים בעולם שלפני garbage collection ומה החידוש הגדול.
בעולם, כן, בעולם שלפני ה-garbage collection, היית פשוט צריך לעשות את המחיקות ידנית.
וזאת נקודת תורפה, כי תמיד שוכחים למחוק.
נכון.
או שלפעמים מוחקים משהו שאחר כך משתמשים בו. כן, אתה מוחק ואחר כך משתמש ויש לך, אתה בעצם משתמש בזבל.
זה הדנגלינג פוינטר.
אבל היה גם עולם שהוא עולם ביניים. בשנים האחרונות שלפני, נולד כל העניין של רפרנס קאונטינג ואוטודלישן, אובייקט שמוחק את עצמו, כרגע שאין לו יותר רפרנסים.
זהו, אז אני חושב שהבשורה כאילו הגיעה, לפחות אני מכיר אותם, הקימו של C++ עם קלאסים וטמפליטים, שאתה יכול להגדיר סקופט פוינטר למשל, שהוא נוצר בתחילת הפונקציה ומושמד אוטומטית בסוף הפונקציה. בעצם לוקחים את העניין הזה של קונסטרקטור ודיסטרקטור ב-C, שנקראים באופן אוטומטי, עוטפים יחד, עוטפים בתוכו פוינטר, וככה יש לך יצירה אוטומטית ומחיקה אוטומטית, אבל זה פתרון מאוד נקודתי. זה פתרון טוב לפוינטרים שנוצרים מקומית בתוך הפונקציה. זה לא פתרון טוב לפוינטרים שעוברים בין פונקציות לפונקציות. עכשיו, לדברים האלה יש פתרונות אחרים, אבל אף אחד מהם לא מושלם וטוב.
תמיד יש את השורת קוד ש... אסור לך לשכוח לשים אותה.
כן, אתה תמיד צריך להתנהג באחריות.
וברגע שתחשוב שאתה מעביר פוינטרים בין פרדים, ויש לך פתאום רייסים בין פרדים, ואתה מגיע לנקודה בפרד שלך, שבו אתה רוצה להשתמש בפוינטר, שפרד אחר כבר שחרר אותו.
כן, אז זה לא היה פשוט לפני שהיה garbage collection אוטומטי. באמת שגם כשיש garbage collection אוטומטי ואז אני אדבר, זה לא נורא פשוט, אבל זה קצת יותר קל.
כן. זה לא פשוט כי עדיין יש מגבלות. חלק מהם הם מגבלות פיזיות.
כן.
אז יש מחיר של... אתה עדיין צריך לדעת שמתי שזה ייגמר, זה ייגמר. תמיד יש מגבלה. אי אפשר להיות חזיר לעולם.
אז מה היתרונות? היתרון הכי בולט זה שאתה צריך לדאוג פחות, נכון? אתה
צריך לדאוג פחות, זה כמו שאתה נוהג באוטו אוטומט, לא מעניין אותך שיש, צריך לתאם את הגלגלי שיניים בין התמסורת לגלגלים של האוטו עצמם, זה לא מעניין אותך, אתה פשוט רוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב', אתה לא אחראי לשחרר זיכרון.
כן.
במובן מסוים, לא לחלוטין, תכף נעמוד על זה.
ויש פה נקודה לאנשים שהם קור C++ או... שפות אחרות שהן מחזיקות ביד את הפוינטרים, קשה להשתחרר ממנה. קשה to let go ולתת לגיר האוטומטי לעבוד.
קשה להשתחרר משחרור הזיכרון.
זה אלה שהם משתמשים בטיפטרוניק של הגיר האוטומטי.
כן.
אבל תראה, אם אתה יכול, יש איזשהו best practice, לא נורא חשוב, אבל אם אתה רוצה, אחרי שסיימת לעבוד עם אובייקט בג'אווה או ב-C#, אתה יכול לעשות לו השמה של נעל, וגם אתה מרגיש טוב וגם עזרת במשהו.
אוקיי, אבל אם אתה עושה השמה של נעל, זה בעצם הכרזת על החולה על מותו של החולה, אבל לא בהכרח שחררת אותו.
לא, השחרור יגיע אחר כך, אבל אתה בעצם עוזר במידה מסוימת, וגם אם יש לך צורך לעשות את זה, אז הגשמת את הצורך.
כן.
כן, עוד נקודה, אם כבר הזכרנו את הנושא, עוד נקודה שיכולה לבלבל, מי שהגיע לעולם C++ ועובר לג'אווה, זה דיסטרקטורים. אז יש בג'אווה פונקציה שנקראת finalized, שיש כאלה שטועים לחשוב שהיא הדיסטרקטור, אבל זה לא מדויק. היא דומה בכמה דברים לדיסטרקטור, אבל היא לא דיסטרקטור. היא נקראת על ידי ה-garbage collector, נכון?
כן.
אבל בזמנו החופשי, יכול להיות שהיא בעצם לעולם לא תיקרה, אם ה-garbage collector לא היה צריך לקרוא לה.
אם לא זה לא זיכרון.
כן, אם לא נגמר זיכרון. ואז למשל, אתה יודע, הטעות הקלאסית היא לפתוח קובץ בקונסטרקטור ולסגור אותו בדיסטרקטור. והשגיאה היא שכמובן זה לא תמיד יקרה.
זהו, אני תמיד חשבתי, טעיתי לעצמי, כדאי לי לשים, למשל אני מצפה שיעשו קלוז לקונקשן, קובץ, מה שזה לא יהיה, האם כדאי לי לבדוק בדיסטרקטור, בפיינלייזר, האם זה עדיין פתוח, כן לסגור אותו. אני לא קיבלתי...
לחסות לעצמך את התחת, אומר, למקרה שטעית מקודם.
כן. אולי אפילו, אפשר אפילו לעשות משהו אחר, אפשר לראות אם עדיין לא סגרו, אז להדפיס הערת הזרה שהמתכנת עשה משהו לא בסדר, שיבדוק את עצמו.
כן. אפשר לעשות את זה.
כן. מה שחשוב זה שלא משנה מה אתה עושה, צריך להיזהר ש... לא תעשה משהו כבד מדי. כי אז בעצם כל התהליך garbage collection נתקע והתוכנית שלך לא מתבצעת. אז כן. זה צריך להיות מדוד מאוד.
אז בואו נעשה ככה מ-30 אלף רגל לדבר על איך בעצם ממשים garbage collection, איזה שיטות בגדול קיימות.
אוקיי, אז אור הזכיר reference counting. אני יודע שהבעיה הגדולה של זה, reference counting בעצם אומר, אני מחזיק counter שאומר כמה אובייקטים מצביעים אליי.
כמה ידיים מחזיקות כרגע את האובייקט.
נכון.
אוקיי, וכל מי שרוצה לקחת החזקה על האובייקט מוסיף יד.
כן.
וכל מי שאומר אני סיימתי מסיר את ידו מהאובייקט, וכשהאובייקט מגיע לאפס ידיים, כן, הוא משתחרר או משחרר את עצמו.
כן. עכשיו זה משהו שלמיטב בדיעתי ממומש בויז'ואל בייסיק?
ממומש בכל הקום של כל הקום של מייקרוסופט, אז התחילו איתו.
נכון.
הוא
נכון,
בעצם
בקום.
מבוסס על...
הוא ממש בקום, נכון? ובתור שפה יש את Visual Basic שאני מכיר, ואולי יש עוד שפה. אז קומת אוטומציה לקום, כן.
אז אני יודע שהבעיה העיקרית של זה זה הפניות מעגליות. כלומר, אם A מחזיק ב-B ו-B מחזיק ב-C ו-C מחזיק ב-A, לכולם יש אחד, אבל בעצם יכול להיות שכל האובייקטים האלה כבר לא מעניינים. אז אני לא יודע איך יתגברו על זה בקום, אבל בג'אבה למשל לא הלכו על זה.
אוקיי, אז מה השיטה של ג'אבה?
השיטה היא לבנות עץ, מתחילים בטרד הנוכחי ובסטאק שלו, בונים בעצם עץ שאומר אני רוצה עכשיו לסמן את כל האובייקטים בזיכרון שאני יכול להגיע אליהם. להגיע אליהם זה אומר שאני יכול להגיע אליהם מאובייקטים שנמצאים בסטאק שלי או אובייקטים שנמצאים יש איזה שהם root objects, אני חושב זה הטרד או עוד כמה דברים, ומהם אני יכול להגיע הלאה, אז אני מסמן את כל האובייקטים שאני יכול איכשהו להגיע אליהם, שיש לי פוינטר אליהם, וברגע שסיימתי לעשות את זה, כל שאר האובייקטים במערכת, אני בוודאות יודע שאין לי שום דרך להגיע אי פעם לזיכרון הזה.
אבל איך אתה יודע מי הם שאר האובייקטים? כלומר, לאובייקטים שיש לך פוינטר, אתה יודע איפה הם, כי יש לך פוינטר.
כן.
אלה שהם לא, איך אתה מגיע אליהם?
אני מניח שמנוהלת רשימה.
אוקיי.
רשימה כוללת של כל האובייקטים. ברגע שסיימתי לסמן, אני עובר על כל אלה שלא בסימון ומוחק אותם. מסמן לי שהם לא קיימים יותר.
אז זה נשמע פשוט.
מה
האתגרים המעניינים פה?
האתגרים הם ביצועים בעיקר. לפחות בגרסאות הראשונות של ג'אווה, garbage collection היה מאוד איטי. בגרסאות האחרונות זה השתפר המון.
כלומר, בוא נחדד רגע את הנקודה. אתה מגיע למצב שבו אתה רוצה לעשות new לאיזשהו אובייקט, והרנטיים מגלה שבעצם אין לו זיכרון, אז הוא צריך להתחיל לפנות.
כן.
מה הוא עושה באותה נקודה? הולך לתרד הנוכחי, מתחיל לאסוף את כל הרפרנסים הטרנזיטיביים ממנו והלאה, גומר את זה, ואז מתחיל לבדוק בטבלה שהוא מחזיק מאחור, איפה יש רפרנסים שלא התייחסו אליהם מתוך הסרד הנוכחי, אותם הוא מפנה, ורק ברגע שהוא גומר את כל זה, הקריאה מתוך ה-new חוזרת.
בדיוק. עכשיו, התהליך הזה יכול להיות מאוד כבד, כי יכול להיות שיש לי מיליוני רפרנסים בזיכרון, ואני מחזיק ג'יגה, שתי ג'יגה, אפילו יותר ב-64 ביט.
כן. אז אפשר לעשות כל מיני, אני מניח, קיצורי דרך של, אוקיי, פיניתי, אני לא עברתי על כל האובייקטים, אבל לפחות מצאתי מספיק זיכרון בשביל מה שהוא עכשיו ביקש, אז נחזור. זה אפשרות אחת, אני מניח.
כן.
כזה קיצורי דרך. מה עוד עושים?
לפחות בהתחלה הבעיה הייתה שברגע שאני עושה את המעבר הזה לגלות מי מצביע למי, אני לא יכול לתת לקוד של התוכנית להמשיך לרוץ, כי יכול להיות שיצרו לי פוינטרים חדשים, ואז מה שכבר חישבתי הוא בעצם לא נכון. אז הבעיה הייתה שהיו עושים משהו שנקרא Stop the World, עוצרים את הקוד של התוכנית לגמרי.
את כל הסרדים עוצרים?
כן. הגארביץ' קולקשן רץ, ורק אחרי שהוא מסיים הכל מתחדש.
עכשיו צריך לעבור בעצם על כל הסרדים, נכון? לא מספיק לעבור רק על הסרד הנוכחי.
מבחינת גילוי רפרנסים?
כן.
כן. התרד הנוכחי זה בסך הכל תרד שכרגע הוא ראנבול. עוד חלקיק שנייה זה עם מישהו אחר, ולפני חלקיק שנייה זה היה...
אוקיי.
וכמה פרדים מחזיקים הרי רפרנסים, יכולים להחזיק רפרנסים לאותם אובייקטים?
כן, ואתה גם כמובן צריך לבדוק אם אין לך מעגלים, שלא תסתובב לעד בתוך איזושהי מעגל וכל מיני...
כן, אני מאמין שהרבה דוקטורנטים כותבים את זה...
כן, בסדר. לא, אני יודע שזה נושא שהוא מאוד מפותח, אני לא למדתי קורס הזה, אבל ראיתי לפחות שניים או שלושה כאלה שהיו בטכניון, אז אני מניח שיש פה, יש פה מה ללמוד.
כן.
רק על איך עושים garbage collection.
אז הטריק היה בגרסאות האחרונות להתחיל לפצל את התהליך הזה. זאת אומרת, יש בהתחלה את התהליך שאני עובר על כל אובייקטים ומסמן אותם, יש את התהליך שאני עובר ומנקה אותם, ויש את התהליך שאחר כך אם יש לי פרגמנטציה של אובייקטים, אני הולך ומאחד שטחים בזיכרון בשביל שיהיה לי שטחים. כן.
כלומר, אתה צריך עכשיו מספיק זיכרון לאובייקט של 10 מגה, ויש לך חתיכות של 5 ו-5, אתה צריך לפנות זיכרון ממקום אחד, להעתיק אותו למקום אחר, כדי שיהיה לך את הכל ברצף.
יש בג'אווה את הבעיות של אובייקטים שמכפילים את עצמם בגודל, כמו שהיה פעם, עדיין יש.
וקטור כזה אתה מתכוון?
וקטור של STL לדוגמה, ש... בסיפלספה שהיה מכפיל את עצמו בגודל כל הזמן, ואם היית בונה אותו גדול, הוא פשוט מחרב את הזיכרון, כי כל פעם הוא הרי היה צריך לחפש לעצמו שטח רצוף, וכל פעם להגדיל את הגודל שלו בדיפולט פי 2, והוא היה פשוט גורם לזה שהוא כל הזמן לוקח לעצמו שטח חדש, אחר, גדול יותר ומפנה שטחים ו...
זאת אומרת, הוא משאיר מאחוריו פסולת של פרגמנטים שקשה לאסוף.
כן, שאתה לא יכול אחר כך לשים בתוכם אובייקט גדול או אפילו קטן.
או, אז בגלל שאני עובד בג'אווה, אני לא מכיר את הבעיות האלה.
לא, רגע, אבל בג'אווה יש למשל, יש נגיד
הרי ליסט. לך אין את הבעיות האלה, אבל...
לגארבג' קולקשן יש, כן.
לא, רגע, לג'אווה יש את הרי ליסט, שעד כמה שאני יודע, הוא באמת עובד באופן דומה. כלומר, הוא משתמש במערך מתחת לקלעים, הוא משתמש במערך, ורגע שנגמר לו, הוא מגליל את עצמו פי 2, פי 1,
נקודה משהו. יש לוד פקטור שאומר פי כמה הוא יגדל.
כן, אוקיי.
או ברגע שהוא מתקרב לאיזשהו
כמה אחוזים. אז אני מניח שאותה בעיה, אני לא יודע אם זו בעיה,
כן, כשאתה משתמש, כשאתה עושה abuse לכזה אובייקט, נכון. אז הקומפקשן הזה הוא מאוד חשוב, לדעת כן. לבוא ולסדר מחדש את הזיכרון.
אז זה משהו, כשאתה משתמש בליסט, אתה יודע, אני במשך תקופה ארוכה, באופן אינסטינקטיבי הייתי משתמש בארי ליסט. ואז חשבתי, רגע, אני לא באמת צריך פה הרי ליסט, אני רק עושה מעבר לינארי לכולם, אני לא צריך גישה רנדומלית. לא צריך...
לינקליסט.
כן, אז השתמש בלינקליסט, זה הרבה יותר חסכוני בזיכרון. זה גדל בלי בעיה, וזה לא משהו מאחוריו פרגמנטים כאלה קטנים.
או שאם אתה יודע מראש מה הסדר גודל שהולך להיות לך, אתה יכול לתת initial size לרי ליסט, או להשטג.
אם אתה יודע.
זה אחד ה-best practices שאז השתמשנו בהם ב-C++, להגיד, אוקיי, אני או נגיד לספור מראש את כמות האובייקטים שאתה צריך להכניס, ואתה יודע מראש אתה לא יכול להכניס, ולתת אינישיאל סייז גדול.
כן, לדעת סדר גודל, אם זה יהיה 10 או מיליון או 1,000.
אוקיי, אז יש לנו garbage collection, ובואו נגיד שהוא עובד ממש מהר וטוב, תכף גם נחזור לזה, אבל נגיד שהוא עובד ממש סבבה, עדיין יכולות להיות לנו דליפות זיכרון?
כן.
איך זה קורה?
אז בואו נגיד יש שתי דברים, יש דליפות זיכרון פיזיות ולוגיות. דליפות זיכרון פיזיות זה אומר למשל שהקצאתי עכשיו זיכרון, ההצבעה לזיכרון היא באיזשהו פוינטר, ולמשל הפוינטר הזה, תחום ההגדרה שלו היה בתוך איזשהו בלוק, יצאתי מהבלוק, הפוינטר לא קיים יותר, הוא נמחק מהסטאק, ובעצם יש לי את השטח זיכרון עדיין אי שם, בלי שמישהו תרח לעשות לו דליט. אז בעצם זה שטח אבוד.
אבל למה... זה מה שתמיד קורה, לא? כלומר, אתה מגדיר, לא יודע, אתה מגדיר משתנה מקומי, נגיד אובייקט מקומי בתוך פונקציה, ברגע שנגמר את הפונקציה, המשתנה המקומי, הפוינטר המקומי נמחק, ואותו בלוק הולך לגארבג' קולקטור בסופו של דבר, לא? כלומר, מה המצב, למה המצב שאתה מתאר שונה ממצב נורמלי של, של פונקציה בעצם?
אוקיי, אז במצב הזה, זה בדיוק הקטע שה-GC עוזר. ה-Garbage Collection יודע לטפל במצב כזה.
אוקיי.
הוא בעצם, בתהליך שדיברנו, שהוא עובר על כל הרפרנסים, הוא מגלה שהשטח הזה אין אף אחד שמצביע אליו, בדיוק האובייקט שנמחק, ואז הוא יודע לפנות אותו. הבעיה מתחילה במצבים שמוגדרים דיפות זיכרון לוגיות. כלומר, נגיד אני שם משהו בהש טייבל, הvalue שלי זה איזשהו אובייקט, ואני פשוט שוכח למחוק את זה משם. ואז...
כלומר, כאילו בעיה של התוכנית עצמה. כלומר, מי שכתב את התוכנית, עדיין מחזיק רפרנס לאובייקט. הוא שכח פשוט שהוא כבר לא צריך את האובייקט הזה.
כן, ובגלל שהוא מחזיק רפרנס...
כן, בגארבג' קולקטור הוא לא יכול לסוף.
הוא לא יכול לנחש, אתה לא תצטרך את זה יותר. רק אתה יודע אם תצטרך את האובייקט הזה או לא. ואתה מחזיק אובייקטים שאתה לעולם לא תצטרך יותר, אבל הם עדיין שם.
אז איך מתמודדים עם זה? יש איזשהם המלצות? יש איזשהו ניסיון שלך שאתה יכול ככה להמליץ?
כן, בדרך כלל צריך להריץ איזושהי בדיקת סטרס למערכת. להריץ כל מיני... סוגי טרנזקציות, לעשות אקסרסייז למערכת כמה שיותר, ואז ההנחה היא שהדליפות האלה יצוצו, ומה שנראה זה נראה עלייה בצריכת הזיכרון לאורך זמן שהמערכת רצה. אז אם אני מריץ אותה כמה ימים, אני יכול לראות בגרף של ה-GC, אני יכול לראות שאחרי כל פעם שהוא משחרר זיכרון, הכמות זיכרון שאני נשאר איתה היא הולכת וקטנה מסייקל לסייקל.
כן.
וזה יכול להעיד על זה שבעצם איפשהו אני מקצה זיכרון ולעולם לא משחרר אותו.
יש כלים שיודעים להגיד איפה? אני זוכר פשוט מהעולם שזה, בעולם שזה כאב, ממש כאב, בסיפלספס זה ממש כלים שיודעו להגיד לך, את הפוינטר הזה לא שחררת, את הזיכרון ההוא, האובייקט ההוא לא שחררת. ו...
בדרך כלל אתה יכול... להפעיל באופן יזום, או לחכות לכך שיקרה Out of Memory Error, ואז ה-JVM מפיק לך סוג כלשהו של דאמפ, זה יכול להיות דאמפ, core dump של כל הפרוסס, או זיכרון של כל הפרוסס, או משהו שנקרא PHD, לפחות ב-JVM של IBM, זה Portable Heap Dump Format.
זה לא דוקטור.
אה?
זה לא דאר דוקטור.
לא, זה לא דוקטור.
כדאי שיזרוק לי איזה תואר, משהו קטן, אחרי כל העבודה שאני משקיע בו.
ויש כלי ניתוח זיכרון שמאפיירים לך לעבור על הדאמפ הזה, ולהתחיל להבין בעצם מי מצביע למי, ולאיפה כל הזיכרון בורח. הטכניקה הכי בסיסית והכי שקולעת 80% מהפעמים, זה לגלות איפה יש לך בלק גדול של זיכרון, שבמבט ראשוני זה לא אמור להיות כל כך גדול. לדוגמה, אתה מגלה שיש לך איזה הש טייבל שמחזיק את הסשנים של המערכת, והוא שוקל 300 מגה בייט. והוא אמור, למשל, לשקוד 20 מגה בייט. אז אתה מבין ששם, איפשהו, זיכרון לא משוחרר. אתה מסתכל על כל המקומות שאתה דוחף להשטייבל הזה, וכל המקומות שאתה אמור לנקות ממנו, ואתה מתחיל לחשוב איך יכול להיות שאתה לא מנקה מה...
זה בהנחה שאתה מכיר את הקוד, כמו להסתכל על לוג עם איזשהו אירו, ואתה רואה את הסטאק שלו.
ואם אתה לא מכיר אותו, זה הזמן להגיד שלום שלום ולהתחיל להכיר
אותו. כי אנשים שממש מכירים את הקוד אומרים, הנה, זה האובייקט הזה, אני מכיר אותו, אני יודע איפה, ומסדרים את זה. ולאנשים שפחות מכירים את הקוד הזה, השאלה שלי זה אם יש כלים שממש אומרים לך, הנה, שורת קוד הזאת, זה ה... זה הניו שעשית והוא לא
השתחרר. אני לא מכיר.
כן, אתה מפרסם הודעה, דרוש מתכנת, והוא עושה את
זה. אני יכול להגיד לך שהייתי פעם, עבדתי במחלקת IT, והייתה שם איזו אפליקציה שקנינו, ופשוט הקוד היה גרוע, והייתה, היו נזילות זיכרון. אז מה שעשינו, חיברנו לזה מין מערכת ניטור פרודקשנית כזאת, מוצר של ויילי אני חושב, והמוצר הזה ידע להגיד לנו מה כמות הזיכרון החופשי, שוב, רק אחרי garbage collection, וברגע שראינו איזשהו פאטרן וראינו למשל שנשאר 20% לזה שהמערכת תקרוס, אז היינו עושים לה ריסטארט יזום, שזה מין פתרון של מישהו באמת לא מתכנית ולא יודע, אין לו את הקוד וגם לא יכול לשנות כלום. אז זה הדבר הכי טוב שיכולנו לעשות.
אני חושב שחשוב להבין בכל הקונספט הזה של זיכרון בג'אווה, שהזיכרון בג'אווה יהיה מה שאתה תקצה לו לכל פרוסס. אתה ממש יכול להגיד לו, תשתמש ב-2 ג'יגה, 3 ג'יגה, 4 ג'יגה, לא משנה כמה,
כן, כשמריצים תוכנית בג'אווה, אתה כותב לו מינוס XMX, XMM וכל XMMO.
כן.
וזה מה שמסביר לו.
מה שאומר שלגבי השימוש בזיכרון הפיזי, הוא יהיה מוגבל רק למה שתיתן לו. ולא יוכל להשתלב לך על כל הזיכרון.
אז בעצם, אז זה מביא את השאלה הבאה, יש כמה סוגים של זיכרון? כלומר, אזורים שונים של זיכרון שמיועדים לדברים שונים, יש זיכרון שהוא יותר יקר וזיכרון שהוא יותר זול?
זה תלוי באיזה קולקטור אתה משתמש, באיזה אסטרטגיית GC אתה משתמש. למשל, האסטרטגיה שמתאימה לרוב האפליקציות היום זה Generational Collector, אספן דורות בתרגום חופשי. מה שזה אומר זה, אמפירית הבחינו בזה שבדרך כלל תוכנית שהיא מקצה אובייקטים, האובייקטים האלה הולכים לחיות זמן מאוד מאוד קצר, הולכים לחיות זמן מאוד מאוד ארוך.
כלומר, אומרת, נגיד אובייקט מקומי מתוך הפונקציה,
בדיוק.
או משהו שמתחיל בתחילת המערכת ונגמר כש...
נכון, נגמר. יכול להיות, אם זה קש כזה שאני מחזיק לעד, שאני כן. לעולם לא אשחרר את, את האובייקט הזה, או שזה משהו ש... אובייקט שאני יוצר בתוך לולה, הוא חי בדיוק מיליונית שנייה ואז נמחק.
סינגלטונים בחמה,
רחמנה ניצלן. חס ושלום, לא פה.
אז הרעיון היה להקטין את בעיית הביצועים על ידי כך שנחלק את הזיכרון לשתי חלקים. חלק אחד יהיה, אני חושב בסן זה נקרא נרסרי, והחלק השני יהיה... החלק שבו מאוחסנים האובייקטים היותר מבוגרים.
בית קשישים ובית פעוטות.
כן. ואז בעצם אני, מה שאני עושה זה, בתור garbage collector, אני בדרך כלל סורק לעתים מאוד מאוד תכופות את בית הפעוטות.
גנון.
כן. ואני לא מבזבז זמן על לסרוק את הבית זקנים, שם יש לי את האובייקטים שהחיו לי עד סוף החיים של המערכת, או לפחות יחזיקו שעה
שעה. איך אתה יכול לדעת מראש, נגיד, איך אתה עושה את החלוקה הזאת? איך אתה יודע מה, מי פעוט?
זהו, כמו בחיים, בהתחלה כולם פעוטות, הם מתבגרים, ההתבגרות נעשית באמצעות זה שהקולקטור עובר למשל, זה משהו שהוא כמובן פרמטריאלי, אבל אתה יכול להגדיר שאם 10 פעמים סרקתי את בית הפרוטות ואתה עדיין נשארת בחיים, כלומר אתה עדיין ריצ'בול בתור אובייקט, אז אני מקדם אותך.
סרקת את כל המחלות ואת כל ה...
נכון, אז אני אומר, זה אובייקט שזה לא אובייקט בתוך לולה שעומד לי מחק עוד חלקיק שנייה, זה אובייקט שהולך לחיות הרבה זמן. אני אעביר אותו לחלק ה...
עכשיו, מה זה להעביר? אתה פשוט לוקח, מעתיק את הזיכרון שלו למקום אחר? מה הכוונה בלהעביר? או שאתה פשוט מעביר את הרפרנס לרשימה של, אוקיי, לזקנים, אין טעם.
אני חושב שזה ממש פיזי בזיכרון, בגלל ש...
כן, כי צריך לדעת איזה חלק לסרוק.
כן, בגלל גם ש... יש כל מיני אופטימים, זה מאוד מאוד תלוי במימוש של הגארבג' קולקטור, אני בטוח שזה למשל שונה בין סן ל-IBM ל-BEA, כל אחד עם המימוש שלו, אבל למשל, בחלק של הנרסרי, אני יודע שהוא מפוצל לשתיים, בשביל להימנע מבעוד קומפקט, הוא מפוצל לשתיים, וברגע שאני, בכל סריקה, אני לוקח את האובייקטים שנשארו, מעביר אותם לצד השני, ואז מוחק לגמרי את כל הזיכרון שהיה לי בצד ההוא, ואז בעצם אני עושה קומפקט מובנה, okay. תוך כדי התהליך. אז זה מאוד, זה מאוד אינטרנלי, בדרך כלל לא נדרשים לזה, מי שמעניין אותו יכול לחפש על זה, אבל בוא נגיד שהם הגיעו לרמות יעילות מאוד מאוד גבוהות, הם מצליחים גם, יש קונקרנט קולקטור שרץ תוך כדי התוכנית, זאת אומרת את החלקים שהם לא קריטיים, הוא מצליח להריץ בטרד נוסף, תוך כדי שהתוכנית שלי רצה ולא, ואין את הבעיה של Stop the World, הוא אפילו פותח טרד פר קור, אם יש לי מכונה עם 4 קורים, הוא מפתח 4 קורים של הקולקטורים.
אוקיי. Okay. עכשיו זה מביא אותנו לעוד איזשהו הבדל מעניין בין תוכניות שהן צריכות להיות ריספונסיב כל הזמן ובין תוכניות שיכולות להרשות לעצמן לעצור לכמה זמן ולהמשיך אחרי זה. נגיד תוכניות user interface שאתה לא רוצה שהן יקפאו בפרצוף, כן? לעומת תוכניות, לא יודע, תוכנית שעושה מעבר על דאטאבייס וזה בסדר אם היא תעצור רגע ותעשה garbage collection.
או אתה יודע, שיש לך תוכנית שרצה, עולה, עושה את מה שהיא עושה ויורדת, שם אולי בכלל... אין טעם לעשות garbage collection.
לא, אז רגע, אז garbage collection עובד רק אם הוא חייב, נכון? כלומר, אם לא חסר לו זיכרון, אז הוא לא יפעל, נכון? אנחנו מדברים רק על מצב שבו חסר לו זיכרון, אוקיי? חסר לו זיכרון, ועכשיו השאלה, האם לעצור את העולם, לעשות סדר, לפנות כמה זיכרון שאני רק יכול, ואז להמשיך?
מה זה חסר לו זיכרון?
עשית ניו.
כן. לא, אבל למה, אתה לא יכול להגיד לגרבג' קולקטור, תתחיל לעבוד עוד לפני שאני נחנק?
זה בדיוק האסטרטגיה שאתה צריך לבחור. כשאתה מריץ את התוכנית ג'אווה, אתה יכול להעביר לו פרמטרים שאומרים לו מה תהיה. אם אתה צופה שאתה הולך, אתה לא תוכנית שעולה, עושה משהו קטן ויורדת, אז, ואתה רוצה מינימום ריספונסיב טיים, אז אתה תרצה להתחיל לעבוד עוד לפני שמגיע יום הדין.
בדיוק.
כן. ואם אתה תוכנית שאומרת, יכול להיות בכלל שאני לא אצטרך לנקות זיכרון, אני לא משתמש בכזה הרבה זיכרון, אני עושה חישובים מתמטיים, אז אתה תגיד לו, תנקי רק באמת שאתה צריך. ואז אני גם, שם אתה יכול להגדיר גם שתי דברים בסיסיים. אם אתה, בעצם דיברנו עליהם הרגע, אם אתה מעדיף שהתוכנית שלך תרוץ סך הכל כמה שיותר מהר, אם זה ג'ו בצ'י, או אם אתה רוצה למזהר את הזמני כפייה, למשל אם אתה ווב סרבר או איזושהי תוכנית גוי וכו'. ופה אתה צריך לעשות את הבחירה באלגוריתם ואולי גם לקנפג אותו.
אוקיי. אחרי זה גם יכול ממש.
עדיין צריך... בשביל שגרבג' קולקטור יעבוד, חייבים לקפוא?
יש איזשהו פרק זמן, אני לא יודע, לא יודע על מימוש, לא מחייב כפייה של כל הטרדים לאיזשהו זמן מאוד מזערי, אבל עדיין יש איזושהי stop the world כלשהו. תמיד השאיפה זה למזער אותו.
אתה גם יכול לבוא ולהגיד לו, לגרבג' קולקטור, מתוך התוכנית עצמה, אתה יכול להגיד לו, לעבוד עכשיו.
כן, אז אתה יכול להמליץ לו לעבוד עכשיו.
להמליץ לו, אוקיי.
כן.
הוא יכול להמליץ לו לעבוד עכשיו. יחזיר לך תשובה.
בדיוק, כן. האמת שפעם עשינו סייזינג למערכת ולא השתמשנו בכלים כמו להריץ, לתת דאמפ בשביל לבדוק כמה זיכרון משתמשים, ורצינו בעצם להמיס את המערכת ב-X סשנים, לבדוק כמה היא צורכת, לתת עוד X סשנים ולראות כמה זיכרון עלה, ובשביל באמת לדעת כמה זיכרון נתפס, השתמשנו בסיסטם GC, וראינו שיש איזה משהו יוריסטי שאם אתה מריץ אותו 20 פעמים בלולאה, אז בסוף הוא כן מנקה. כאילו הוא מבין את הרמז.
צריך להיות נודניק מספיק.
כן.
מעניין. הם בטח יש להם שמות לזה בסן, שמות קודק למתכניתים שקראו להם 20 פעמים בלולאה. אוקיי. אז יש לנו כל מיני דברים מעניינים על הלוח, אז בואו נבחר. איזה, ככה, לקראת סיום, איזה נושא או שניים. OOME, זה מעניין? כדאי לדבר על זה?
Out of memory error.
כן.
כן, זה רע.
זה רע.
זה רע שזה קורה.
איך זה קורה? איך זה קורה ואיזה סוגים של Out of memory יכולים לקרות לנו?
זה קורה ברגע ש... אני מבקש אובייקט מהמערכת, אני עושה new. לא מצליחים למצוא מקום פנוי בשביל לבצע את הניו הזה. הגרבג' קולקשן רץ, לא מצליח לשחרר זיכרון. אם זה ג'נרשיון, אז קודם כל ירוץ הנרסרי, שם לא נצליח לשחרר זיכרון, ואז נעבור לבית הסקנים, גם שם לא נצליח לשחרר זיכרון. ובעצם אין זיכרון בשביל לממש את הניו שביקשתי. ואז, אף out of memory error, הוא מתחיל לחלחל דרך כל הסטאק. לא כדאי בדרך כלל לתפוס אותו, כי אין הרבה מה לעשות איתו.
הוא תפיס בכלל? הוא לא...
אתה יכול לעשות קצ'ר, אבל את הראשונים אתה יכול לתפוס, זאת אומרת בפעמים הראשונות שזה קורה אתה יכול לתפוס, לאט לאט גם הזיכרון הנייטיב של ה-JVM עצמו הוא גם מתחיל להיגמר, ואז ה-JVM בכלל הוא פשוט יוצא, הוא לא מעיף לך את ה-Out of Memory Error.
עכשיו שאתה מתחיל תוכנית בג'אווה, כמו שאמרנו כאן, אתה יכול להגיד כל מיני פרמטרים של כמה זיכרון להקצות במינימום, כמה זיכרון להקצות במקסימום, ויש גם מה שנקרא פרם ג'ם. פרם ג'ם? פרם ג'ם?
פרם אריה?
פרל ג'ם.
נשמע לי מוכר, לא יודע. אתה מכיר? אתה יודע מה זה אומר?
הפרם אריה זה אזור ש... זה אזור בני על מוות. שם נמצאים אובייקטים שלעולם לא ימותו, מרגע שמתחילה התוכנית עד שהיא תסתיים, האובייקטים האלה יהיו שם. השטח הזה בדרך כלל הוא בסביבות ה-10-20% מסך הכל הזיכרון, אני חושב, באופן דיפולטי.
אוקיי, ואיזה אובייקטים באמת נרצה שיהיו על בני על מוות?
למשל, הגדרה של קלאס. קלאס עצמו עם סי גדולה, הוא יוחזק שם האובייקט הסטטי.
אוקיי.
אם אני עושה סטרינג אינטרן, אז מה שהפקודה הזאת עושה, זה אומר, הסטרינג הזה, אני אצטרך אותו כל הזמן, אני רוצה לחסוך בזיכרון. אני בעצם, אם עכשיו אני מצביע על איזשהו מקום בזיכרון שנמצא שם הסטרינג הזה, אני הולך, מחפש, אם יש לי בפרמרי את הסטרינג הזה, ועובר להצביע אליו, ומשחרר את הסטרינג שהיה בזיכרון הכללי. דברים כאלה, למשל, בגלל זה מסוכן לעשות יותר מדי סטרינג אינטרן, בגלל שיכול בעצם לגמר לנו פרמרי, ואז התוכנית מתפרקת בנקודה הזאת.
ברגע אבל, ש... אבל זה אובייקטים שאנחנו רוצים לשים אותם שם.
נכון, אבל אתה צריך לעשות את זה בזהירות.
זה להבדיל מבית הזקנים. נכון? זה לא אותו מקום.
האזור הזה קיים גם אם אתה לא משתמש בג'נריישן על קולקטור. כן. כלומר, גם אם יש לך שטח רציף ואחיד שעליו אתה מקצה וכו', האזור שם זה אזור של עולם לינוקי, הגרבג' קולקשן לא מתעסק איתו.
יש גם מגבלות אחרות בסגנון הזה, לא יודע, נגיד מספר הסוקטים שאתה יכול לפתוח, מספר הקבצים או דברים כאלה שאתה מכיר?
אני יודע באופן טריוויאלי לחלוטין שאתה יכול, המקסימום גודל אובייקט שאתה יכול ליצור ב-32 ביט זה, אני חושב, 256 מגה, זה המערך הכי גדול שאתה יכול להקצות, okay. אבל זה דברים באמת איזוטריים. בדרך כלל מספר ה... ההנדלים שאתה יכול לפתוח הוא תלוי מערכת הפעלה.
כן,
הגיון שלו. פייל דסקריפטור וכו'.
אוקיי.
מה שקורה זה בדרך כלל בפרודקשן שנגמר הזיכרון, במקרה הטוב מופק דאמפ, נשמר על הדיסק, ואז מבקשים מהלקוח את הדאמפ, עוברים, רואים באמת מה התנפח, ומחפשים את הסיבה למה זה התנפח, מנסים לשחזר, אומרים אולי זה use case כזה, מריצים, רואים שזה מתנפח, ומתקנים, שחררים תיקון, לקוח קבל את זה, כולם שמחים. הצ'ק בדור.
תעברו לוויב, בן אדם, למה לקוחות?
גם בוויב יש לקוחות.
כן, אבל אתה לא צריך לשלוח, אתה לא צריך...
כן, זה אוסטי.
נחזור מתחילת השיחה, העולם של IBM, מערכות אנטרפרייז.
גם IBM עכשיו נכנסת חזק לכל הקטע של קלאוד. אולי הבנקים הכבדים, אלה שדרושים המון רגולציה, יהיו אחרונים שיעברו לזה, אבל הרבה חברות מבינות שזה לא כזה נורא.
אבל הבנקים הכבדים... פתרון, נגיד, שה-IBM
תרצה
לתת להם, זה
קלאוד
שלהם.
יש קלאוד פרטי, בהחלט.
יש פרייבט קלאוד, וזה...
אם אתה מספיק גדול, האקונומיקס של זה גם עושים שכל. כלומר, אם אתה מספיק גדול, זה בהחלט...
כלומר, IBM כמפתחת פלטפורמת קלאוד, שהיא תיתן ללקוחות שלה, זה מהיום?
בהקשר של קלאוד ווירטואליזציה, ההייפרוויזור הזה עצמם נעשו כבר קומודיטי, כלומר אין הרבה מה לחדש שם, זה פשוט פועל, ומה שעכשיו הכסף הגדול נמצא באזור של הכלי ניהול, ושם יש ל-IBM את טיבולי ומפתחת כלי ניהול, היא מתחרה, IBM היא בעצם גם שותפה עסקית של VMware וגם מתחרה בהם, מייקרוסופט לא נראה לי שהיא משתפת פעולה.
מייקרוסופט יש את שלהם.
נכון, שם הם לא משתפים פעולה, ו-IBM מפתחת כלי ניהול לעננים, וגם את כל המוסביב, הם ינטרו לך את זה, הם יגבו לך את זה, הם ייתנו לך את המכונות, הם ייתנו לך את הסטורג'. אני יודע אבל ש-IBM כן משיקה עכשיו ענן סטורג'
ציבורי. זהו, זאת אומרת כלי ניהול לעננים, הם לא יכולים לנהל את אמזון, נכון? הם לא יכולים לנהל את גוגל, הם לא יכולים לנהל את Rackspace, אז את מי הם כן ננהלו?
הם מנהלים שרתי... ESX של VMware ו-KVM.
אוקיי,
שהלקוח
מתקין? אוקיי, כאילו, זאת אומרת, הם לא מספקים את הענן. זה לא שאתה צריך לבוא להירשם מאיזשהו אתר ולהקים לך איזשהו סרוויס.
זה לא ענן שהוא פאבליק, זה
פרייבט קלאוד. אתה צריך להקים לעצמך את ה... אוקיי,
מספיק. הענן הוא של בנק הפועלים נגיד, והם מנהלים לך אותו, עושים פרוויז'נינג למכונות, יש שם המון... זה תחום מעניין לכשעצמו.
כן, אז זה נותן לנו סיבה להיפגש שוב, לא?
בהחלט.
אוקיי, אז הגענו לסוף החצי שעה פלוס שלנו, היה מרתק. בכיף. כרגיל לא כיסינו את כל הנושאים על הלוח, אבל הסלחנו אותך, נכון?
נכון.
וזהו, אני מקווה שניפגש שוב. אם אחד מהמאזינים חושב שדיברנו שטויות, או שהנושא פתוח לדיון, או כל דבר כזה, אז מוזמנים להשאיר הערות.
או לשלוח כסף.
כן.
הכסף, אנחנו לא ממומנים מהכסף שלכם, אלא מה שאנחנו צריכים. קוטנדו נותנים לנו אחסון והפצה.
כן, כן. או CDN בשלוש אותיות מהירות.
כדי שזה יגיע אליכם מהר.
כל הכבוד.
מה רוצים להגיד? כן, אז מוזמנים להשאיר הערות, מוזמנים גם לשלוח MP3, עוד לא עשו את זה, אז אתם יכולים להיות הראשונים, פשוט לשלוח MP3 נשמיע את זה עם שאלות או הערות, נשמיע את זה ותזכו לתהילת עולם. אז תודה, ולהתראות.
להתראות.